ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. אומר רש"י במקום, ויאמר ליוסף. אבל לא כתוב מי אומר לו, כתוב ויאמר. כן. ויאמר ליוסף. מי היה השליח שאמר ליוסף? כנראה שהאבא והבן, זאת אומרת יוסף ויעקב, לא חיו באותו דירה, כי יש לו שלח שליח. יוסף חי מסתם מאיפה? בארמון, אל פרעה. אפילו אולי במרחקים, הוא גר בארץ גושן, יוסף חי בבירה, אני לא יודע איפה הייתה אז בירה.
גושן, מה זה?
גושן, זה הייתה הארץ שבו התיישבו השבט, יעקב. אומרים שעליה תעלת סואץ, במלחמת יום כיפור, כבשנו את ארץ גושן. בין הנילוס ובין תעלת סואץ, זה האזור של גושן. השפך של הנילוס, האזור הזה. זאת ארץ מאוד ברוכה, שם היה שפך. הם בחרו לגור שם, שם הארץ גם נראה. אז היה כנראה מרחק. אז היה שעשו שליח להודיע ליעקב, ליוסף, שהאבא שלו חולה. מי היה השליח? אחד מן המגידים, רשיו. והרי זה מקרה קצר, אבל לא כתוב מי, אחד מן המגידים. אבל הוא אומר בהמשך, יש אומרים שהשליח היה אפרים. מדוע דווקא אפרים, הוא היה השליח להגיד, לבשר ליוסף שיעקב חולה. שאפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד. והיה לומד איתו גמרא. זאת אומרת, ללמוד גמרא צריך ללמוד בחברותה, נכון? נכון או לא? בלי חברותה זה קשה. אז הוא אומר, מי היה החברותה של יעקב אבינו? אפרים, הוא היה החברותה. הנכד למד עם הסבא. יש מצווה מיוחדת, לא רק שהאבא ילמד עם הבן, אלא כל המלמד את בן בנו תורה, כאילו קיבל את זה מהר סיני. זה לימוד מיוחד. אז זה מה שהוא אומר כאן, שאפרים היה חברותה של הסבא, של יעקב אבינו, כן, למד איתו. אפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד. כשחלה יעקב בארץ גושן, הלך אפרים אצל אביו למצרים. נגיד לו, רואים שארץ גושן במצרים זה היה במרחק. הוא הלך להודיע לו שהאבא שלו חולה, יעקב חולה. ויקח את שני בניו אמו, כדי שיברכם יעקב לפני מותו. הכלל הוא כזה, אדם, כל אדם נפטר מן העולם, נכון? איך אתם יודעים? עובדה. אז כאדם נפטר מן העולם, שאלה, אם הוא לא תמיד יש לו שליטה על זה, אבל האם הוא, מה הוא צריך לעשות דברים האחרונים בחייו?
תשובה.
תשובה ודאי. אבל יותר מזה, ברכה. לברך. הוא הולך להגיד, צריך להגיד לילדים שלו, למשפחה שלו, כולם, לתת להם ברכות. לא כמו שכאלה אומרים, וואה, אני אגמור איתם חשבון ברגע האחרון. לברך אותם. מאיפה לומדים את זה? מיעקב עם משה רבנו. יעקב מברך את הילדים שלו לפני מותו, וגם משה כתוב, וזאת הברכה, לפני מותו. אז הוא הולך לברך. זאת אומרת, צריך תמיד לסיים את החיים בחיוב, לא בשלילה. בטוב, כן? כל דבר צריך לגמור בטוב. מאיפה למדתי את זה פעם, היה איזה, בכנסת, ויש שם רב ספרדי, והוא דרש דרשה, אבל הוא גמר את הדרשה בדברי תוכחה, דברים קשים. פתאום אני שמתי לב, הוא תפס את עצמו, אבל לא, לא, אסור ככה. צריך לגמור בברכה. וזאת הברכה, התורה נגמרת בברכה. חומש בראשית נגמר בברכה, צריך תמיד לגמור בברכה. גם את הסתם נפרד מאדם, אדם בא אליך, מה אומרים לו? ברכה, מה אומרים לו? שלום.
במיוחד אם היה אפילו ויכוח ביניכם, לא הרב, או דיאלוג שלא
זכרת לכם, כן, נכון. כן, 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 צריך תמיד לגמור בטוב. איפה לומדים את זה? מהתורה. צריך לגמור תמיד בטוב. אנחנו במשניות, כן? פרק כ"א, שבת פרק כ"א. כן, אנחנו עוסקים כאן, גם פרק קודם, גם פרק הזה, בענייני מוקצה. אמרנו מוקצה זה דבר שאסור לטלטל אותו בשבת. אבל יש אופנים שכן אפשר לטלטל, ועל זה עוסק פרק כ"א. כיצד? נוטל אדם את בנו והאבן בידו, וחלקלה, חלקלה זה סל, והאבן בתוכה. אני רוצה להסביר את העניין. בנו, הכוונה היא ילד תינוק, ילד קטן. ילדים אוהבים לשחק, תמיד. יש ילד פתאום, אבן זה מוקצה, לכל הדעות. למה?
לא,
אבן, אבן, כן. לכן אסור לזרוק אבנים בשבת. כן. ואם ילדים לא מבינים, לא זורקים אחד על השני אבנים או משהו כזה. זה לא, אסור לזרוק אבנים. כאן מדובר על אבא שלוקח את התינוק שלו, אבל התינוק מחזיק אבן ביד. האם זה מותר או אסור? אז בוא נראה. נוטל אדם את בנו בבית או בחצר או בשבת, כמקום שמותר, כמובן, גם ברשות הרבים, והילד, התינוק הזה מחזיק אבן ביד. והאבן בידו, אף על פי שיש ביד הבן אבן שהיא מוקצה, ואין הבן רוצה לזורקה, כי ילד זה כמו צעצוע. הוא מחזיק את האבן חזק, הוא לא רוצה להיפרד ממנה. כן? בגמרא מבואר שמדבר כאן בתינוק שיש לו געגועים על אביו, מפרש רש"י שאם לא יתלנו, יחלה הילד התינוק הזה. ולא העמידו חכמים טלטול שלא בידיים במקום סכנת חולי, אף על פי שאין בה סכנת נפשות. יש מפרשים לפי שיש בדבר צער לתינוק, ויתחיל לפקוט, ייקח ממנו את האבן. אף על פי שאין בזה סכנת חולי, גם זה אסור. ועוד אמרו לגמרא שדווקא עם אבן בידו, התירו לאביו לתלוע. אבל אם הילד מחזיק כסף ביד, מטבע.
בשבת?
בשבת. התינוק הזה מחזיק. זה כן, מדוע. אסור לאביו לתלוש. שמה ייפול מהיד של התינוק. ויבוא אביו להרים את הדינר. דינר זה בערך יוצא 100 דולר, משהו כזה. אז הילד מחזיק איזה מטבע מזהב, משהו כזה. אפילו לא, לא משנה, כל מטבע. ונופל הכסף מהיד. אז מה יעשה אבא באופן אוטומטי? נראים את זה. לכן הוא אומר, אם זה אבן, עוד איכשהו. אבל אם זה כסף, אז לא, אז לא, אסור לטלטל. כלכלה, אמרנו, זה סל. לוקח סל, מלאה פירות. זה מותר לטלטל בסל. אבל מה? בתוך הסל יש אבן. האבן אסור, והפירות מותרים. כן. כן? יש כלל גדול בהלכה בעניין הזה. כלשהו בסיס לדבר האסור, ולדבר המותר, כמו הסל שיש בו גם דבר אסור של האבן, וגם דבר המותר שזה הפירות, הרי הוא נותן ניטל בשבת. בגמרא מבואר שמדובר כאן בפירות לחים, כגון תותים וענבים, שאם ינערם מן הסל, יתלחלחו באפר ואם מעשו. אבל אם הפירות הם יבישים, למשל שקדים, אגוזים, אז מה, אתה רואה אבן, ופירות. תשפוך את כל הסל החוצה, תרים אחר כך את הפירות, והאבן תישאר בצד. זה התיקון. לכן אומרת הגמרא, כאן דובר, אם תזרוק את תאנים, ענבים, תשפוך את זה מהסל, זה יתקלקל. מנער את הפירות, ואסור לטלטל את הכלכלה של, עם האבן, אם זה פירות יבשים. אבל בפירות רטובים, אם אפשר לסלקם מצידי הכלכלה, הציל בסל, לנער מתוכה את האבן, כן? אסור לטלטל את הכלכלה עם האבן, אלא שמדובר כאן בכלכלה פגומה, שהאבן נעשית לה כדופן. היה שם חור בסל, כאילו זה דופן שלה. נמצא שאי אפשר להשתמש בכלכלה ולא האבן, יש סוברים שאם האבן משמש את דופן הכלכלה, מותר לטלטלה בשבת, אף שאין בפירות כיוצא בהן. כי זה חלק מהסל. ומטלטלים בשבת תרומה טמאה עם התאורה. תרומה, כהן יכול לאכול. טמאה הוא לא יכול לאכול. אז אם הוא לא יכול לאכול בשבת תרומה טמאה, זה מוקצה. אי אפשר לאכול את זה, אי אפשר לאכול את זה. כמו אבן, בדיוק, בן של אבן. אבל הוא מטלטלין תרומת טמאה עם התורה. כן? שכן, תרומת טמאה, כשהיא לעצמה, אסורה היא לטלטול. לפי שאינה ראויה לאכילה, אבל יחד עם תרומת תורה. עכשיו, וגם עם החולין, או עם החולין, מותר לטלטלה, אף בזה אמרו בגמרא, את חולין מותר לאכול. לא שנו אלא כשתורה למטה, והטמאה למעלה. אבל אם התורה למעלה, וטמאה למטה, נוטל את התורה, מניח את הטמאה, ולא צריך לטלטל את זה. אפילו התורה למטה, אין מטלטלים מה את הטמאה, אלא כשהיו פירות מתנצפים בקרקע, כמו שלמדנו על ענבים וטענים, שאם מנער אותם מהכלי, התקלקלו. אבל אם היו אגוזים ושקדים, ויוצא בהם, מנער את הכל מהכלי, ונוטל התורה ומניחה הטמאה. אמרם, אם היה צריך למקום הכלי, זה כבר דין אחר. הוא צריך את מקומתי, הוא מותר. בין שהתורה הייתה למעלה, בין שהייתה למטה, מטלטל הכל ככה. רבי יהודה אומר, אף מעלין את המדומה באחד ומאה. מה זה מדומה? בוא נראה. מדומה זה דין מיוחד, זה מושג מיוחד בהלכות, והוא מסביר מהו. שעה תרומה שנפלה לתוך פחות ממאה חולין, מה שעה חולין? פחות. זאת אומרת, יש כאן פחות ממאה חולין, כן. הכל נעשה מדומה. כלומר, שכל התערובת דינה כתרומה. להתערבב, נניח, פירות או גרעינים או משהו כזה, נכנס לשעה ופחות ממאה שעה חולין, אז כל החולין, יש לזה מספק. יש איזה דין תרומה, וזה נקרא מדומה. ואסורה באכילה לזרים, רק הכהן. אבל אם נפלה לתוך מאה חולין, לא פחות ממאה, אלא מאה, זאת אומרת, זה יותר ממאה. התרומה היא בטלה, בתוך המאה, והכל מותר לזרים. אלא מה התקנה? אלא שיש להרים שעה אחת מתוך תערובת, ולתנה לכהן, כדי שלא לגזול את התרומה, השייכת לכהן. בכל זאת יש כאן בתוך השעה, בתוך ה... נכון, יש שעה ופלוס מאה שעות, אבל בכל זאת יש כאן משהו שייך לכהן. לצאת ידי ספק גזל, אז נותנים לכהן שעה. והשאר חולין ומותרים לזרים. שתנו בעל למשל, דעת רבי יהודה מותר לעלות מתוך התערובת את השעה לכהן בשבת, ואין זה נקרא מתקן בשבת, הייתי אומר מתקן תוך אלו. לא. מדוע לפי שמותר לו לאכול מהתערובת אף קודם שירים ממנה את השעה לכהן. והיינו שנתן עיניו בצד זה ולעלותו לתרומה ואוכל בצד אחר, כיוון שיכול לאכול אף בלא העלה הצעה. ואין העלאתה תיקון, כי בשבת אסור לתקן. אז זה הדין. אז אם יש מציאות של מדומה, אז הוא אומר, במצב כזה, שאם זה הדין שפחות ממאה, אז הכל תרומה, אז אסור לזר לאכול את זה, במילא אסור גם לטלטל. אבל אם זה יותר ממאה, אז במילא זה פחות מאחוז. אז נותנים לכהן את התרומה הזו, אז אומר החידוש שלפני שנתת לכהן, אתה יכול כבר לאכול את התרומה הזו. אתם ממש מזכים אותי, אני כל כך מודה לכם. תראו לכם, לא הייתי, אבל הייתי לומד משנה בבוקר. אנחנו בדף סמת, כן? יש לפעמים מה שנקרא בלשון עממית, רצוי ומצוי. מה זה רצוי ומצוי? אדם יש לו שאיפות. הוא רוצה להתחתן, הוא רוצה להיות עשיר, הוא רוצה, אבל מה?
לא רוצה.
לא, המצוי הוא לא כזה, מה לעשות? כל אדם נמצא במציאות של שאיפות מצד אחד, והגשמתן זה לא עולה. יכול להיות. אז יש שני אנשים, יש סוג אנשים שיש להם אמונה חזקה, הם לא מתייאשים. למרות ש... הם לא משיגים את מה שהם רוצים, הם לא מתייאשים. זה אנשים בוגרים. הם מבינים, זה לוקח לפעמים שנים בשביל להשיג משהו. איך אמא שלי אמרה לי בשעתו, התחתנתי, לא היה לנו שום דבר, שום דבר. שום דבר לא היה לנו. לא בית, לא ראות, לא שום דבר. הייתי בלחץ. נו, מה יהיה? איפה נגור? מה נעשה? כל זה. אז באתי לאמא שלי, אמרה, מה יהיה? היא אומרת, תראה, אנחנו עד שהגענו לדירה, הוריי, זכרונה לברכה, לקח 30 שנה, דירה משלהם. מה הברית? מה, את חושב שדירה זה עגבנייה? עגבנייה, קונים זורקים. זה נקרא אדם בעל סבלנות. הוא מציב משימה, ויודע שלהשיג את המשימה, לוקח המון זמן, ולא מתייאש באותו רגע. הרגיע אותי. אבל יש אנשים יומיים כאלה. אם זה לא חסר להם עכשיו, הם בלחץ אטומי. רוצים פלאפל. אבל אין כאן חנות בסביבה. מה יהיה? וואי. וואי, וואי. בלחץ אטומי.
או שהוא מזמין מונית.
אז על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה את זה בתוך. הוא אומר ככה. יש אשר יקשלו החיים במהלכם, ולא יעצרו כוח ללכת עם הציורים הרוחניים, ויאף אז הרוח השואף להגשימם במעשה. כן? אנשים יתעייפו. לדוגמה, רוצים לעלות לארץ. לבנות אומרים. זה אנשים בגלות. והם לא מצליחים. אז הם מתעייפים. פורץ קלון עליה נשאר שם. יש כאלה. אז תיוולד מבוכה, והדעות מתפלגות. אלה אנשים החלשים.
אלה שמטרים?
אה? עם הפלאפל. לא, אלה עם הפלאפל. הם לא משיגים את מה שהם רוצים. אז מה הם? מתייאשים, מתחילים לריב אחד עם השני. לא. אבל יש כאלה שקורא להם אמיצי הרוח. מי זה אמיצי הרוח? בעלי האמונה והביטחון. שהם אומרים, אנחנו נגיע למרות הקושי. יאמרו, החיים הם עלולי מחלה. יש להם הרבה מחלות. אבל גם עלולים לשוב אל הבריאות השלמה. לא מתייאשים. לא מתייאשים. לפעמים האדם, מי אמר לי אתמול? לא משנה, דיברתי עם מישהו מהאברכים כאן. אז הוא אמר לי שהילד שלו יש לו נזלת. אמרתי לו, זה מחלת ילדות, אל תדאג. הוא לא ימות. אבל יש אנשים שאם יש לתינוק שלהם איזה כאב אוזניים או משהו כזה, איזה דמיונות, מה כבר יש להם. אז אמיצי הרוח, נכון, יש מחלות, אבל זה לא סוף העולם. יש גם בריאות, לא רק מחלות בחיים. אז הוא לא תקוע במחלות, אלא מה? הוא אומר, זה יעבור. איך אומרים? זה כמו גלים בים, זה עובר, הכל עובר. זה מה שהוא אומר. אבל גם נולדים לשוב אל הבריאות השלמה. וכל אשר יחובר אל החיים, יש לו ביטחון. אדם עם ביטחון. האידיאלים העיקריים הגנוזים בחוויוני המעשים מחויבים לצאת אל האור דווקא על ידי התגלמותם במעשים. אבל לפעמים זה לא הולך, זה קשה. והם צריכים להאיר את כל חשקת החיים, והחושך עדנה גדול הוא ורב מאוד לפעמים. לא נוכל לומר עליהם שכבר גמרו את מלאכתם, נגמרו ובאו לתרדותם. לא נעזוב את הדגל, אומר כאן הרב. נסתה ונסבל באהבה למרות כל הקשיים וכל הבעיות. נגלם בפועל במעשים את המחשבה הגדולה של הנשמה הישראלית, כאשר החלה האומה לעשות זאת, מאז התחילה לראות חיים כללים שלה, דהיינו ביציאת מצרים. ועם הסבל כבד יותר משכבר הימים, כמו בגלות, בשואה, הלא כדאי המגמה לשאת בעבורה עול. הלא זה כבר יצאנו מהחוג של עמים ילדים קלי דעת, עם הפלאפל, שכל הזמן, אם הם לא משיגים משהו, מיד בוכים, מיד מתייאשים. הקצים בפעולות רציניות שאין הנעתן בצידן, הם כל הזמן אומרים, זה פסיכולוגי כזה. יש אדם שאיך אומרים, כל דבר הם רוצים מיד עכשיו להשיג. מה שנקרא כסף קל בלשון שלנו. מה זאת אומרת?
הגישה הזאת
היא די מסתצה. אתה מספר לי?
גם יש משיח נאו.
מספר לי?
יש גם משיח נאו.
גם משיח נאו, גם כסף נאו, גם הכל נאו, נאו, נאו. מה זה נאו? מה זה נאו באנגלית?
עכשיו.
והם מאוד עזבניים, מאוד קשה להם, מאוד בדיכוניים, מאוד מאוד מאוד. למה? למה? הם לא משיגים את זה. כמו תינוק, שאתה רוצה צעצוע. יש, אני הולך הביתה עם הנכדים שלי, על יד, יש שם חנות צעצועים, חלון הראווה, יש הרבה צעצועים. אז אני הולך, כולם, אח שם, בעלים, כולם תקועים בחלון הראווה. חלק מהנכדים, עכשיו, הסבא, תקנה לנו, חלק הם בוגרים יותר, אומרים, או, זה צעצוע יפה, היינו רוצים שפעם יהיה לנו דבר כזה. זה מה שהוא אומר, בדיוק הביטוי הזה, מה הוא אומר? שאין הנעתן בצידן, כן? יש כאלה שרוצים, מעכשיו לעכשיו, כל דבר, רוצים להשיג את כל הדבר. איננו זה, דרך אגב, אחד הדברים שבנושא של קרימינולוגיה, של פשע, דברים כאלה, נובע מזה. באדם, סליחה שאני אומר, יש סמים, דברים כאלה. הוא כל כך רוצה סמים, הוא אין לו כסף להשיג אותם. מה הוא יעשה? ילך לבנק, מה הוא יעשה איתו? יחסוך כסף, מה הוא יעשה? אומר, עכשיו, כמה אני רוצה, כמה אתה רוצה? שולף יקדוח, כמה אתה רוצה?
תתחיל להעמיס. תתחיל להעמיס.
עכשיו. בעיה פסיכולוגית. הוא רוצה את הכסף עכשיו. זה מובן הרעיון. אז הוא אומר, יש כאלה, אלה קלי הדעת הוא קורא להם, הקצים בפעולות רציניות שאין הנעתן בצידן. איננו מבוקרים בדעת שרגע שישים עליה, יודעים איך לחיות ואיך לסעב במנוחת לב, בחפץ כביר את עול החיים לשם מטרה גדולה. כן? או במשפחה, לפעמים במשפחה יש חילוקי דעות. בדבר כזה או דבר אחר. אבל המטרה של המשפחה היא הרבה יותר גדולה מחילוקי הדעות. אז מה, פתאום בגלל חילוקי הדעות אתה צריך לפרק משפחה או משהו כזה? מה פתאום? יש לנו משימה גדולה לכל החיים. אז זה מה שהוא אומר, כאן יש כאלה שיש ביטוי כזה בצבא, קראנו לזה פתיל קצר, אתם יודעים מה זה? פתיל קצר, מי שיודע, עסק בחבלה יודע, יש פתיל רועם קוראים לזה. אתה רוצה לפוצץ משהו, אתה מושך טיל, ועד שהוא נשרף טיל, לקח זמן, ואז אתה יכול להניח מטל חבלה, להתרחק, לקח כמה דקות, ואז הוא מתפוצץ. אבל יש פתיל קצר, מה זה פתיל קצר? זה מתפוצץ מיד. אסור להיות פתיל קצר. כל דבר מתפוצץ. פתיל קצר, לא שמעתם את המושג הזה פתיל קצר? אף על פי שעודן הכמוסה סופה להיגלות, יחד עם שיפתן במגמה העליונה להחזיק לעומתה את היסוד המעשי. אם יקשל כוחנו והמסע המעשי, המחכה למילוי כוח בהיגלות בו, ועל ידו האור האידיאלי הגדול, יהיה במשך הזמנים כבד יותר מדי מפני כישלונה של האומה. בכל זאת הוא אומר, נטור לנו עצות נכונות, על פי רוחה של נשמת האומה עצמה, ועל פי דרכה של תורה במלואה, להקל את המאמסה בסגנון כזה, שלא יחדל הציור הרוחני מפעולות שאיפתו, גם לרגע בגלל ההקלה המוכרחת. ובגלות הארוכה שעברנו את כל מה שעברנו, ולא התייאשנו לאורך כל הדרך, כאומה. אמרנו, תחזינה עינינו שולחה לציון ברחמים גם, שהיינו בגלות, אמרנו את זה. מאיפה שאבנו את הכוחות לאלה? למדו את הרב קוק.
Yeah, that's about it.